סיפור. אנחנו היום נלמד בסיפור הזה משהו על חיצוניות בפנימיות. וזה הבעל שם טוב הקדוש היה מאוד מומחה לדבר הזה. הוא מאוד היה נהנה להראות דברים שמבחינה חיצונית נראים מאוד מרשימים. ובסופו של דבר לא כן, לא תוכו כברו. לפעמים דברים מאוד פשוטים, מאוד שנראים פשוטים בפשטנים, והיה פתאום מגלה שיש שם עומק נפלא ואור גדול. אז המעשה שאנחנו נספר הוא מעשה על פרוש זקן ומפורסם ופושט נבלות פשוט. אז מסופר ככה, אני אקרא דווקא מן הכתוב, כיוון שהדברים האלה עברו מאיש מפי איש, חשוב לשמר את המקור. מורנו בעל שם טוב הקדוש נסע פעם אחת עם תלמידיו הצדיקים ליישוב רחוק. באותו יישוב גר איש אחד מאוד מפורסם, שהיה זקן ופרוש, בישב על התורה ועל העבודה. היה פרוש מכל העולם, מכל ענייני העולם הזה. ועל כל דבר היה אומר, כך קיבלתי מאליהו. והיה בכוחו להסביר עניין לכל אחד, היה לו סברה. אפילו לאיש פשוט, היה מסביר לו, ככה קיבלתי מאליהו, והיה אומר לו. והיה מאוד מפורסם, והיו מגיעים אליו. באותו יישוב, קרוב, ממש באותו רחוב, היה גר שם איש פשוט מאוד, שהיה עוסק במלאכת פשיטת נבלות. כידוע, מה שכתוב בגמרא על בורסקי, שבורסקי זה בעיה של שלום בית כבר, בגלל שמי שפושט, כן, נבלות, את האור, זה ריח לא כל כך טוב. אז זאת אומרת שזה המלאכה בזויה, ככה ראשי הקדוש אומר, שזה מלאכה בזויה. אז הוא עסק במלאכה הכי פשוטה שיכול להיות, אפילו נושא המים, השואף מים, היה לו מעמד יותר גבוה ממנו. זאת אומרת, אין מעמד יותר נמוך מהפושט נבלות, שהיה איש פשוט, יושב שם באיזה כוך, בבית המלאכה שלו, קטן, והיו מביאים לו איזה נבלה, והוא היה חותך ופושט, וכל היום מה היה עושה? אומר תהילים. כי הוא לא ידע, כביכול לא ידע ללמוד, והוא פושט את הנבלה ואומר תהילים, ורק בשעת עבודתו, כשידיו היו מלוכלכות, אז הוא לא היה אומר תהילים, כי הוא יודע שזה אסור. הגיעו לאותה עיירה בעל שם טוב עם התלמידים, ונכנסו לתוך הבית מלאכה של האיש הפשוט הזה, הפושט נבלות. ולא הבינו התלמידים, מה אתה מביא אותנו, מה חסר פושט נבלות אצלנו, בעיר, במז'יבוש, גם שם יש. אז הורה להם לעצום את העיניים. לפעמים שרואים בחוץ חיצוניות, עדיף לעצום את העיניים, אולי אפשר לראות בפנים. הרי לעצימת עיניים זה לשון עוצמה. העוצמה של היהודי זה לעצום את העיניים. ואז במקום לראות בחוץ, איפה הוא רואה? בפנים. אז אמר להם, תעצמו את העיניים. ואמר להם דבר שני, לשים את ידיהם על כתפיו של חברו. וכולם על הכתפיים שלו. וכאשר כולם עם עיניים עצומות, החל לזמר ניגון. ניגון שקט ומתוק מאוד. ופתאום, עם עיניים עצומות, התחילה להתבהר אצלם איזו תמונה. ואז נבהלו מאוד מהמחזה שראו, והתפלו מאוד כיצד מגיע לחדרון קטן כזה, שפושטים נבלות, יריד שמימי גדול כזה. ראו ממש פמליה של מעלה, נשמות ומלאכים, ואור גדול, קדושה עצומה ראו שם אצל הפושט נבלות הזה. וגם את האותיות של התהילים שהוא אמר, היו בהתפעלות עצומה. לאחר מכן, הבעל שם טוב אמר להם להגיד שלום בכבוד גדול לאותו פושט נבלות, כי בשמיים נחשב לצדיק. הוא לא מחזיק מעצמו, אבל בשמיים נחשב מאוד מאוד אותו פושט נבלות. הוא אומר, בוא נצא, נגיד ניתן שלום יפה ותבוא אחריי. לקח אותם באותו רחוב, למי? לאותו מפורסם שהיה פרוש. ועמדו שמה ושוב הורה להם לעצום את עיניהם ולשים את ידיהם על כתפיו, והחל לזמר ניגון חרישי. אבל התלמידים נבלו מאוד, כי ראו בפנים, בתוך החדר של אותו פרוש, ראו ערימה עצומה של נחשים ועקרבים. ונבלו מאוד מן המחזה הזה. וברחו משם, לא יכלו להחזיק מעמד. הסביר הבעל שם טוב לתלמידיו, אף שכתוב בתנא דבי אליהו, שאם צמים 40 יום רצופים ופורשים מכל ענייני העולם הזה, זוכים גם עבד ושפחה לגילוי אליהו, אבל לא לגילוי הנשמה. זאת אומרת, שגילוי אליהו יש לכל יהודי כל יום, מי ששם לב ומי שלא שם לב. אבל גילוי הנשמה של האדם עצמו, הנשמה שלך עצמך, זה גילוי פי כמה, יותר גבוה מגילוי אליהו. אז הם שמעו את הדבר הזה, אבל עדיין לא הבינו למה הנחשים והקרבים, שזה מראה על הפך הקדושה. אז הוא אמר להם, תדעו לכם שהנחשים והקרבים שראיתם, הם מפאת גסות הרוח של הפרוש הזה, גאווה. וזה, הגאווה בא מניצוצות הנחש הקדמוני. הוא החזיק מעצמו. וזה דבר קשה מאוד. שמישהו חושב שהוא הפועל והוא עושה, והוא חושב שהקדוש ברוך הוא עובד אצלו, זה קשה מאוד בשמיים. מי שלא מכיר את מקומו, זה קשה מאוד. ולכן, כיוון שהדבר הזה, החשיבות העצמית, באה מהנחש הקדמוני, לכן מה שהם ראו, הצורה שהם ראו את ההפך הקדושה, השורה במקום, זה עניין של נחשים והקרבים. הרי נחשים והקרבים, נחש והקרב זה שתי קליפות קשות. הנחש שהוא מקיש מחמם את אדם, והקרב שהוא מקיש מקפיא את אדם. בחסידות אומרים שהקרב יותר קשה מנחש. כיוון שהמשנה אומרת שכאשר אדם מתפלל עם נחש כרוך על עקבו, אל יפסיק. אבל הקרב בא לקראתו, לא קשוב, לא, עדיין לא הגיע אליו, יפסיק מיד. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שאם אדם באמצע תפילה הוא מרגיש שיש לו חמימות אדם, רתיחת אדם באיזה משהו, אז לא יפסיק. כל הכוח של החמימות יעלה את זה למעלה לעבודת השם. אבל אם יש לו התקררות, קרירות, אשר קרחה בדרך לקליפת המלאק, זה שהקרב תפס אותו, קליפת הקרב תפסה אותו ועשה אותו קר, שלא מתרגש מכלום, לא מתלהב משום דבר, הוא עדיש לתפילה, עדיף להשם יתברך, אז זה כבר תפסיק ותתחיל מהתחלה. תעשה הכנות ותתחיל להתפלל מחדש, ככה לא עומדים בפני המלך. זאת אומרת שראו גם נחשים וגם הקרבים, גם קליפת זה וגם קליפת זה. לאחר מכן אמר הבעל שם טוב הקדוש של תלמידיו, שימעו, בוא נשמע ברכה מהאיש הפשוט. בוא נלך לפושט נבלות, בוא נביא לו איזה משהו לשתות ולאכול, כי ברכה פשוטה שלו, שאומר ברוך אתה השם, בוקע רקיעים. דיבורו, דיבוריו בוקעים רקיעים. וככה הם עשו, הם באו, הביאו לו אוכל ושתייה, היו גאוני עולם, תלמידי הבעל שם טוב. כל אחד היה אב בית דין וכן הלאה, רבנים של מדינות היו. באו לפושט נבלות הזה, באחרי שהבעל שם טוב גילה את עיניהם וראה את הפנימיות, מה חשיבותו בשמיים, מה גודלו של תמים, תמימות, תמים תהיה עם אהבה יהיה אלוקיך. יעקב אבינו כל שבחו, איש תם יושב אוהלים, הוא גם יושב אוהלים, אוהלי תורה, תורה שבכתב, תורה שבכתב, אבל עם תמימות, איש תם, לומד בתמימות. אז הביאו לו לאכול ולשתות, וראו איך הברכה של האותיות של הברכה עולים למעלה. חזרו הביתה, חזרו למז'יבוז', כעבור משך זמן, שמעו על פטירתו של אותו פושט נבלות. כן, אותו איש הפשוט, הסתלק, שמעו שהוא מסתלק מן העולם. לקח מורנו, הבעל שם טוב הקדוש, 10 מתלמידיו, ואמר מיד יוצאים לשם, ובקפיצת הדרך יצאו והגיעו לאותה עיירה, והם אלה שהתעסקו בקבורתו וטיפלו בו, ועשו לו את הטהרה ונתנו לו את הכבוד האחרון, שיציאתם, היציאתו מן העולם הזה, יציאה טובה וטהורה, ונתנו לו כבוד גדול, והיו אומרים קדיש אחריו. מכאן מה אנחנו למדים? כמו שכתוב בגמרא בתענית, שלפעמים יש בחינת עליונים למטה, כמו שרבי יהושע בן לוי שאל את הבן שלו, מה ראית בני? ראיתי משהו מאוד מוזר, למעלה, עליונים למטה ותחתונים למעלה. ראיתי שהחשובים, לפעמים יש חשובים, אבל למעלה לא כל כך, ולפעמים יש אנשים פשוטים מאוד ומאוד חשובים למעלה. כן? לפעמים יש את הדבר הזה, וזה חשוב שאנחנו גם נדע, על מנת שנכבד כל יהודי באשר הוא, כי כל יהודי פשוט הוא חשוד מאוד להיות צדיק נסתר.